להבין מחדש. בשיעורים האחרונים עסקנו בענייני היום, כך שעוד לא הצלחנו להיכנס בעצם לעיון בפרשיות הספר וספר דברים. הפעם אני מבקש לגעת בפרשה אחת מתוך פרשה שופטים, אבל השאלות שמעסיקות בפרשה הזאת הן אופייניות לפרשיות רבות מאוד בספר דברים. אחרי שבפעם הזאת ובפעמים הבאות בתוך הספר נוכל קצת להשלים את הפסחים מהשיעורים האחרונים. בפרק י"ח, אחרי שמסיימים את הדברים השלטוניים של שופטים ושוטרים, אחר כך של מלך, ואחר כך של הכהן והלוי שיבוא מאחד שעריך וכולי, כל הקבוצה הזאת היא בעצם המערכת השלטונית על כל אגפיה, מלוכה, שיפוט, שיטור והכהנים הלוויים. עוברים בפרשה שלנו מפסוק ט' ואילך לזהירות מגורמים שליליים שיכולים לשלוט בצורה כזאת או אחרת בחברה או במערכת. כי אתה בא אל הארץ שהשם אלוהיך נותן לך, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. בעצם אין חידוש בפסוק הפותח. הרבה מאוד פעמים כבר התורה הבהירה מפני תועבות הגויים שנמצאים בארץ שאתה בא שם לרשתה. מעשה ארץ כנען אשר אתם הולכים אליה לא תעשו. בספר דברים משה רבינו חוזר על האזהרה הזאת פעמים רבות, תשכמר לך פן תשכח. אבל כאן האזהרה מפני הגויים היושבים בארץ והשפעתם היא מאוד ספציפית. תועבות הגויים, על אילו תועבות מדובר? לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם קסמים, מעונן ומנחש ומחשב. לא ניכנס לבירורים של כל אחד מן המושגים, הפשטנים פה חלוקים בהגדרות, חז"ל כבר מגדירים את הפרטים האלה אחד לאחד. כל אלו משתמשים בכל מיני כוחות על מנת לעסוק בחיזוי, בגילוי עתידות כאלו ואחרים שמטרידים את האדם לדעת אותם. כל נובע מאיזושהי תפיסה שיש איזשהו מזל, איזשהו כוח, ולכוח הזה יש השפעה, והפועלים האלה, קוסמי הקסמים והמעוננים והמנחשים והמחשבים והבאים בתור אחריהם, הם בעלי כוחות לגלות, לזהות את ההשפעות האלה. הרמב"ן למשל אומר שמעונן בעין, הכוונה היא מי שמשתמש בעננים בשביל להגיע לזה. אחרים אומרים שהוא הולך לפי עונות. מנחש ומחשף אנחנו מכירים. וחובר חבר. מסבירים שהוא אוסף חיות כדי לגלות על פי זה. ושואל או בידעוני ודורש על המתים. כל אלה לא הולכים כי תועבת השם כל רופא אלה. ובגלל התועבות האלה השם אלוהיך מוריש אותם מפניך. עד כאן חלק א'. לשאלה הראשונה שאמורה להטריד אותנו היא כפולה. החשש ממחשפים, מקוסמים, ממעוננים, ממנחשים, לכאורה באמת לא צריך להיות קשור לארץ. זה חשש ששייך לעולם כולו. יש חששות ממעשי ארץ כנען. אבל האם תואבות הגויים האלו של הקסמים הן ייחודיות לארץ כנען? כי אתה בא אל הארץ. השאלה שנמצאת בתוך השאלה הזאת היא שאלה נוספת. עד עכשיו הבנו שמדברים באופן כללי על מעשי הגויים הנמצאים בארץ. ספציפי דיברו רק על אווירות מיוחדות מאוד בפרשת האריות. מה זכה הנושא הזה של הקוסמים, של המעוננים והמחשבים, לכזאת פרשה מיוחדת, אזהרה מיוחדת, מכל הדברים האחרים שמן הסתם ניחונו בהם לשלילה תושבי הארץ שהיו פה לפני שבני ישראל נכנסו לארץ? הרמב"ן אפילו מחמיר בשאלה הזאת, ובמקום השני מתחת לפסוקים האלה הוא אומר את הדברים הבאים שיהיה להם חשיבות רבה בהמשך. אמרנו לפני כן בפסוק לכאורה עונה מה חמור בדברים האלו ואומר כי תועבת השם כל עושה אלה. הביטוי תועבה ניתן על דברים מאוד מסוימים. רמב"ן אומר, בלי להיכנס למילה תועבה, כתוב כאן תועבת השם כל עושה אלה. אבל לא כתוב תועבת השם עושה כל אלה. וכך היה צריך להיות כתוב. מהי התועבה? התועבה היא מי שעושה את הדברים האלה. ועל זה עונה הרמב"ן כי הכתוב ידבר על רובם, לא על כולם. כי המעונן והמנחש, בשונה מהדורש של המתים והאחרים פה, אינה תועבה, ולא הוריש הכנענים בעבורם. כאן ביטוי מופלא, כי כל בני אדם יתאבו לדעת עתידות לנו, ומתעסקים בחוכמות רבות כאלה לדעתם. הערה מאוד מאוד מעניינת, מה כל כך רע בזה? במעוננים ובמחשבים. כאשר לא מדובר בפרטים של דרישה למתים ודברים כאלה, זה טבעי, כל בני אדם ירצו לדעת עתידות למה. מוכר מאוד, אסטרולוגיה כזאת, אחרת, הרצון לדעת את העתיד. הרמב"ן אגב ממשיך בשיטתו בהמשך פירוש מופלא כאן על הפסוק שאני לא נכנס אליו בכלל, ורבים יתחסדו בנחשים לומר שאין בהם אמת כלל. כי מי יגיד לעורה ולעגור מה יהיה? הוא מביא כדוגמאות. אז לכן טוענים שאין בזה כלום. ואנחנו, אומר הרמב"ן, גם ביטוי גדול, לא נוכל להכחיש דברים יתפרסמו לעיני רואים, ורבותינו גם כן יודו בהם. אנחנו לא מכחישים, יש כוחות. בפתיחה מאוד מעניינת. ואנחנו לא נוכל להכחיש דברים יתפרסמו לעיני רואים. עוד נחזור לדברי הרמב"ן. אבל לפני שאנחנו ממשיכים מיד בפסוקים, זאת בעצם השאלה הכפולה הראשונה. למה מוטרדים כל כך מהמעוננים והמחשבים בכלל? ומדוע הטרדה הזאת תופסת דווקא עכשיו כי אתה בא אל הארץ? בפרט. נחזור לפסוקים, פסוק י' ג' תמים תהיה עם השם אלוקך. כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך השם אלוקך. היות הפסוק הזה, תמים תהיה עם השם אלוקך, נמצא בתוך הנושא של המעוננים והמחשבים, בא לומר שיש לפסוק משמעות שהיא ספציפית נגד הנושא הזה. כלומר, באופן טבעי, אם היינו צריכים להסביר את הפסוק תמים תהיה, היינו אומרים שצריך להתנהג בתמימות. רבינו בחיי, בעל חובות על בבות, מייסד על הפסוק הזה את ספרו. חובה של האדם להיות תמים, שיהיו איבריו ומצפוניו שלימים זה עם זה. שתוכו וברו יהיו אותו דבר. זאת הוראה כללית, ברעיון. אבל ברור מן הפסוקים שהתורה רואה את הציווי תמים תהיה בניגוד לחוסר התמימות שבקוסמים ובמעוננים ובמחשים. כך מסבירים מיד הפשטנים פה, כך רש"י מיד במקום. ואם כן צריך עוד יותר להבין מהו הציווי הזה עכשיו של תמים תהיה עם השם אלוקיך, גם כן בהקשר לכי אתה בא אל הארץ מול תפיסות המעוננים והמחשבים. נחזור גם לזה. ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך. מה לך יש? נביא מקרבך, מאחיך, כמוני, יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמעו. לפני שממשיכים, מגיע מיד הלאה, הביטוי הזה הוא מאוד קשה, כמוני. הרי כולנו יודעים שכל נביא הוא אחר ממשה רבינו. נביא מקרבך, מאחיך, כמוני, יקים לך השם אלוקיך. אליו תשמעו, לא אל המעוננים ואל המחשבים ואל הקוטנים. ככל אשר שאלת מעם השם אלוקיך בחורב ביום הקהל אימו. כאן מגיעה הבעיה לציעה. לא אוסף לשמוע את כל השם אלוקיי ואת האש הגדולה הזאת לא אראה עוד ולא אמור. ויאמר השם אליי, היטיבו אשר דיברו. נביא הקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפי ודיבר עליהם את כל אשר עצבם. כי היה האיש אשר לא ישמע את דברי אשר ידבר בשמי אנוכי את ראש מימו. מה פתאום באה עכשיו הפרשה הזאת? מה כתוב בפסוקים האלו? אתה לא תשמע אל המעוננים ואל המחשבים ואל הקוטנים אלא אל הנביא. והיכן קיבלת את הכוח שיהיה לך נביא? מהר סיני, ביום הקהל. אז קיבלת את הכוח שתמיד יהיה לך נביא איתך. מתי בדיוק זה היה? נראה את הפסוקים טוב. ככל אשר שאלת מעם השם אלוקיך בחורב ביום הקהל לאמור. מה שאלת? בקורה היה פשוט שאלת נביא. אבל זה לא מה שכתוב. לא אוסף לשמוע את כל השם אלוקיי, ואת האש הגדולה הזאת לא אראה עוד ולא אמור. כך אמרת. כך אמרת, הכוונה כך אמרתם כולכם. אני אזכיר את הפסוקים ביתרו, וירא העם, וכל העם רואים את הקולות, וירא העם, וינועו ויעמדו מרחוק. ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים, פן נמות. ואת המשפט הזה מבין עכשיו משה רבינו ומסביר לנו, תירושו של המשפט הזה, בזכות זה שאמרתם כך, אתם זוכים לנביא שיהיה לכם קבוע. ויאמר השם אליי, על המשפט הזה, וכאן השאלה הגדולה מתחילה, הרי המשפט הזה לכאורה מתאר את קטנותם של ישראל, את חוסר הכוח של ישראל לקבל ישר את הדברים מפי הגבורה. הם הרי רואים את הקולות, הם רואים את הדברים בצורה העליונה ביותר שלהם, נבהלים, ואומרים שהם לא יכולים לעמוד בזה, ועל זה בא הקדוש ברוך הוא ויאמר השם אליי בפסוק הבא, היטיבו אשר דיברו. למה היטיבו? נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דבריי בפיו, ודיבר עליהם את כל אשר עצבם. קודם כל, מה כל הפרשה הזאת של הר סיני שחוזרת על עצמה בפעם הלא שנייה כבר? היא חוזרת פעם ועוד פעם בפרשת בית חנן, חזרו על הכל. מה היא קשורה אלינו לכאן? אבל בעיקר, צריך עכשיו להבין את התוכן. עם ישראל עמד בהר סיני. אמר, אינני יכול לעמוד בדרישות הגבוהות שדורשים ממני. תכף נראה שמשה רבינו לא היה מרוצה מהאמירה הזאת של העם. הוא ציפה מהעם ליותר. הקדוש ברוך הוא כן מרוצה מזה. אומר, היטיבו אשר דיברו, ומה הם דיברו? לא יכולים יותר לשאת את הדברים. והם מקבלים על זה פרט. ומה הפרט? נביא מקרבך מאחיך כמוך. מה הרעיון פה? מה זה קשור בכלל אחד לשני? מה התרחש? ואיך כל זה נותן לנו לקיים את המצווה הגדולה הזו של תמים תהיה? ואיך זה האנטיתזה למעוננים וקוסמים ומנחשים ומחשפים? מה רוצים פה בכל המכלול הזה? אלה נראים המון המון דברים. וצריך להבין מה קורה איתם. נחזור לפסוקים האלה הלאה, אבל כדי לראות את הפרשה הזאת של היטיבו אשר דיברו, בוא נחזור לפסוקים בפרשת בית חנן בפרק ה'. הם נמצאים בדף שלפנינו בעמודה השמאלית. מסיימים את עשרת הדיברות, זה כבר בפעם השנייה בפרשת בית חנן, ואז בסיום נאמרים הדברים הבאים. את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם בהר מתוך האש, הענן והערפל, כל גדול ולא יצא, ויכתבם על שני לוחות אבנים ויתנם אליי. ויהי כשומעכם את הכל מתוך החושך, וההר בוער באש. נזכור, אנחנו מחפשים להבין מה בדיוק אמר עם ישראל שהקדוש ברוך הוא היה מרוצה ממנו, ועל פיו החליט להעניק להם נבואה. ותקרבון אליי כולכם, סליחה, ותקרבון אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם, ותאמרו, הן הראנו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם בחי. ואתה, למה נמות? כי תוכלנו האש הגדולה הזו. אם יוצאים אנחנו לשמוע את כל השם אלוהינו עוד, ומתנו. כי מכל בשר אשר שמע כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי. קרבתה ושמע את אשר יאמר השם אלוהינו, ואף, לא ואתה, מעניין, ואף תדבר אלינו את כל אשר ידבר השם אלוהינו אליך, ושמענו ועשינו. ואנחנו מחכים לאיזושהי תגובה של משה. תגובה כזאת יש אגב בפרשת יתרו. שם כתוב, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא האלוהים, ולבעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. כאן אין תגובה. מה הפסוק הבא? וישמע השם את כל דבריכם ודברכם אליי, ויאמר השם אליי, שמעתי את כל דברי העם הזה אשר דיברו אליך, היטיבו כל אשר דיברו. מי ייתן והיה לבבם ולהם ליראה אותי ולשמור את כל מצוותי כל הימים, ומה אני אצב להם ולבניהם לעולם. לכמור להם, שובו לכם לאוהליכם, ואתה פה עמוד עמדי, ואדברה אליך את כל המצווה והחוקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ אשר אנוכי נותן להם לרשות. כלומר, התוכנית הייתה שהקדוש ברוך הוא ידבר עם העם. העם לא עומד בזה. פונה אל משה ואומר לו, דבר אתה עמנו ונשמע. משה רבינו היה מאוד מעוניין שהעם ירצה להישאר במדרגה הראשונה. העם לא נשאר במדרגה הזאת. הקדוש ברוך הוא אומר, היטיבו אשר דיברו, ואז אתה פה עמוד עמדי, הם ילכו לאוהליהם, ודרכך הם יקבלו את התורה. קודם כל, על פי הפשט, הנה המושג של הנביא, אתה מקבל את התורה מן השמיים, ומעביר אליהם. ומכאן בא להם הכוח הקבוע שיהיה להם נביא תמיד. רש"י שם במקום, על הפסוק הזה, ואז תדבר אלינו, אומר את הדברים הבאים. הם פונים אל משה, משה לא עונה להם. והם פונים אליו בלשון נקבה. אז אומר רש"י את הדברים הידועים, ואז תדבר אלינו, התשתם כוחי כנקבה, שנצערתי עליכם. כל כך רציתי שאתם תקבלו ישר את התורה. וריציתם את ידי. ריציתם את ידי. כי ראיתי שאינכם חרדים להתקרב אליו מאהבה. וכי לא היה לה יפה לכם ללמוד מפי הגבורה ולא ללמוד ממני. אז עכשיו אנחנו כבר כלום לא מבינים. אז מה כל כך היטיבו אשר דיברו? הם לא חרדים ללמוד מאהבה. הם לא חרדים לשמוע מפי הגבורה. הם אומרים, אם יוצאים אנחנו לשמוע ומתנו, ומשה רבינו הרי אומר להם, מה אתם חושבים, שהקדוש ברוך הוא בא פה להמית אתכם? ומשה רבינו מנסה לשכנע אותם להישאר במדרגה העליונה, והקדוש ברוך הוא לא אומר, אין דבר, אני מקבל את המציאות כמו שהם רוצים. אלא עד רבה, זה מה שטוב, היטיבו אשר דיברו. אז בלי קשר לפרשה של תמים תהיה, סתם למה היטיבו אשר דיברו? ועם קשר לפרשה, איך על ידי זה הם זוכים לא רק לזה שמשה רבינו טכנית התנבא. מה שקרה בהר סיני הוא שעכשיו אם הם לא עומדים בזה, אז הם שבים לאוהלים, ומשה רבינו צריך לקבל את התורה ולהעביר אותה מסיני לבקינים. אבל איך זה קשור לזה שכל הזמן יהיה להם נביא? מה זה שייך? איפה כתוב כאן ששם הם קיבלו את הזכות הזו שנביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך? זאת השאלה אולי המרכזית פה בפרשה. השאלה האחרונה שאני רוצה להציב, ואז לראות את הכל במכלול אחד, קשורה לפסוקים האחרונים במקור שפתחנו בו מפסוקה. אך הנביא, אשר יזיד לדבר דבר בשמי את אשר לא ציוויתיו לדבר, ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים, ומת הנביא ההוא. אם כבר דיברנו על נביא, אז צריך שתיזהרו חלילה מן נביא שקר, מן נביא של עבודה זרה. וכי תאמר בלבביך איכה נדע את הדבר אשר לא דיברו השם? איך אנחנו יכולים לדעת? הוא אומר שזה מה שיהיה. והוא טוען שהוא נביא. מי אמר לנו שהוא משקר? אשר ידבר הנביא בשם השם, ולא יהיה הדבר ולא יבוא, הוא הדבר אשר לא דיברו השם. וזדון דיברו הנביא, לא תגור ממנו, אלא תעשה איתו דין עד הסוף. טוב. אז זה טוב לגבי נביא שמדבר על העתידות. ואני יכול לחכות את ה-20 שנה שהוא אומר שמשהו יתרחש וזה לא יתרחש. אבל נביא שאומר שעכשיו צריך לעשות משהו על פי נבואה, איך אני עדיין אסמוך עליו או לא? אז רש"י אומר מיד, במקור למטה, בתחתית העמודה הימנית, ואם תאמר, זאת במתנבא על העתידות. הרי שבא ואמר, עשו כך וכך מפי הקדוש ברוך הוא, אני אומר, כבר נצטבו, שאם בא להדיחך מכל אחת מכל המצוות לא תשמע לו. אלא אם כן, מומחה הוא לך שהוא צדיק גמור. זה ברור לך. כמו אליהו בהר הכרמל, שהקריב בבמה בשעת איסור הבמות, כדי לגדור את ישראל, וכל לפי צורך השעה וסייג הפרצה, לכך נאמר, אליו תשמעו. אז רש"י אמר פה דבר יסודי מאוד, שאנחנו יודעים אותו להלכה, שאם הנביא הגדול אומר שישנה מצווה שהיא נגד הוראת התורה, כמו אליהו בהר הכרמל, שאומר שצריך להקריב קורבנות לא בבית המקדש אלא בהר הכרמל להוראה שעה, צריך לשמוע לו. אבל אם הנביא הזה יגיד ללכת לעבוד אלוהים אחרים, אפילו אם הוא מומחה גדול, ואפילו אם חלילה חלילה כאליהו בהר הכרמל, אם הוא יגיד לכו לעבוד עבודה זרה, לא שומעים לו. וזה מה שפוסקת באמת ההלכה, במקור הראשון בעמודה מצד שמאל, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, וכל אם יאמר לך הנביא עבור על דברי תורה, שמע לו. חוץ מעבודת כוכבים, שאפילו מעמיד לך חמה באמצע הרקיע, אל תשמע לו. בסדר, אלה הלכות בנביא, ככה מזהים נביא שקר, אם הנביא אומר לעבוד עבודה זרה, אף פעם לא שומעים לו, אם הנביא הוא מומחה גדול, והוא אומר עבור על דברי תורה בהוראת שעה, שומעים לו. אבל השאלה שאני רוצה לשאול בכל זה, מה כל זה בכלל מחפש בפרשה הזאת? הרי כבר עסקנו פרשה שלמה בנביא שקר בשבוע שעבר. שם יש פרשה שהפסוקים שלה מתחילים כאן בפרק י"ג, כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום, ונתן אליך אות או מופת, ובא האות והמופת אשר דיבר אליך לאמור נלך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם, ושם הפרשה ארוכה עוסקת בלתי שקט. כל הפרשה הזאת מוזרה מה עכשיו הצורך בחזרה על דינים ובשינוי דינים ובתוספת דינים בנביא? אם הנביא משקר והוא מזיד לדבר דבר שלא בשמי, וחלוקה בין נביא מומחה לנביא לא מומחה, הרי הדברים הם אחרים. הרי לפני כן כבר עסקנו בנושא של הנביא. כל השאלות האלו יחד, נדמה לי שאמורות להוביל לתפיסת יסוד אחת, שבהבנה שלה אני חושב מצויה המצווה נמצא, אני חושב, גם היסוד להבנת המצווה של תמים תהיה עם השם אלוקיך, אבל מעבר לזה נמצא בכל ההבנה של הפרשה הזאת, אני חושב, יסוד גדול מאוד, שמחבר אותנו להרבה מאוד דברים בחיובם של תורה בכלל. פרשת המעוננים והקופים והמחשבים, שאלנו למה היא באה דווקא כשנכנסים אליו. צפנו ואמרנו, מה עניינה המיוחד של התמימות מול הקופים והמעוננים והמחשבים? נדמה לי שכדי להבין את כל הפרשה הזאת צריך להתרכז במקור של הכל לפי מה שהפסוקים אומרים, קרי בשיג בשיח שהיה בין משה לישראל בהר סיני. עם ישראל זוכה ורואה את הקולות. בעצם הוא היה יכול להישאר במדרגה הגדולה הזו, ומשה רבינו היה יכול אולי לשכנע אותו להמשיך באותה מדרגה גדולה ולזכות לקבל את התורה באיזושהי מדרגה מופלאה כזו של ראיית הקולות. העם לא עומד בזה. אומר שאם יוצאים אנחנו לשמוע ומתנו, והקדוש ברוך הוא קובע היטיבו אשר דיבר. באותו הרגע מתרחשת בהיסטוריה התופעה שמופיעה כאן בשם הספרי בעמוד הראשון במקור השני משמאל. אמר רבי אבאו, סליחה, ככל אשר שאלת מעם השם אלוהיך בחורב, בזאת זכו שעמדו להם נביאים. נכתיב, הנה הדיוק, לא אוסף לשמוע את כל השם אלוקיי. ויאמר השם אליי, היטיבו אשר דיברו, כיוונו לדעתי. כל אחד מאיתנו, אם היינו מבקשים ממנו לציין, האם המשפט לא אוסף לשמוע את כל השם אלוקיי, הוא משפט טוב או רע, היה אומר שהוא משפט רע מאוד. והקדוש ברוך הוא אומר, כיוונו לדעתי. ובזו זכו שעמדו להם נביאים. עם ישראל מגיע ברגעים האלה של מתן תורה למדרגה על חושי, מעל לכל מה שאדם יכול לעמוד בו דרך הטבע. זו המדרגה שמתוארת בביטוי וכל העם רואים את הקולות. המדרגה הזאת היא לא מדרגה קבועה לאדם. זו תופעה ניסית, חריגה, מיוחדת, שהעם זכה לחוות. מיד אחרי שהוא נמצא בחוויה הזאת, הוא זוכה גם לשמוע בה את אנוכי השם אלוקיך, ואת לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, שאנוכי ולא יהיה, משפט ידוע הוא מפי הגבורה שמענו. הוא עוצר, ומעכשיו משה מעביר לו את הדברים. כשזה קורה, נקבעת הקביעה שעל פניה נראית קטנה, והיא עומקה של המצווה תמיד תהיה. מה שאני יכול להגיע במדרגה שהיא מחוץ לתחום שלי, גם אם הוא נראה גדול יותר, מבחינתי לא נכון. החובה שלי היא להגיע אל האלוה מתוך המציאות שלי כאן, ולא מתוך מציאות שאינני יכול או מסוגל להיות בה כל הזמן. משה רבינו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, הם ולא אתה, הם כיוונו לדעתי. לא אוסף לשמוע בקול השם אלוקיי, זה דבר גדול מאוד. איננו מבקשים, ריבונו של עולם, לשמוע כל הזמן את קול השם. אנחנו מבקשים לשמוע את קול השם דרך הנביא. דבר אתה עמנו ונשמע. וזו זכו לכל ההיסטוריה שיהיו להם נביאים. במילים מיוחדות מאוד, נסביר את זה בעל השפת אמת. בעמוד השני, מצד שמאל, תמים תהיה. פירוש. כי הקדוש ברוך הוא העלה את בני ישראל למעלה מן הטבע. עכשיו תראו איך הדברים מתחברים לכל הפרשה כולה. לכן, אנחנו עסוקים פה במעוננים, במחשפים, במזלות. לכן אין להם להשיח על סימני המזלות. רק תהלוכתו עם בני ישראל הוא רק כפי מעשיהם. וזהו שנאמר נביא מקרבך מאחיך כמונו. כי באומרם דבר אתה עמנו ונשמע, אף כי בוודאי טוב לשמוע מפי הרב. והכוונה שלו היא טוב לשמוע מפי הרב ולא מפי התלמיד. טוב לכאורה היה יותר לשמוע מן הקדוש ברוך הוא ולא מפיו של משה. אך לאשר בני ישראל הבינו, כי מה שהם זכו לזה, אין זוכים לזה מצד מעשיהם, לכן לא רצו בזה. כי כן בחרו להיות תחת הנהגתו יתברך עמהם, על פי מעשיהם, וניתן להם כן. וזה סימן שאמרו דברים באמת. לכן הוצב בעיני השם, וזה צריך כל איש ישראל לידע, כי הנהגתו יתברך עמנו, תלוי במעשינו כנל, והבן כל זה. זאת מהפכה שלמה בסיס. דווקא מפני כוחנו הגדול, דווקא לכן ברור לנו שאנחנו רוצים שהוא ינהיג אותנו על פי מעשינו. כל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, פירושו שכשאני מלא ביראת שמיים אני מבין שיש לי כוח כאן לעשות את מה שאני קובע, והשמיים לא יוכלו להפריע לי אם במעשיי אני זכאי למצב אחר. תסביר את זה יותר. והוא שיא האופטימיות של עולם האמונה. דווקא מפני שאני מודע לקטנותי, דווקא לכן אני גם מודע לכך שלי במעשיי יש כוח לשנות. אני אינני מבקש להתחבר ליצורים מחוץ למציאות. איך הרמב"ן פתח? אני לא חולק על קיומם של כוחות כאלה או אחרים, אבל זאת המצווה שאני מצווה. אני מצווה לדעת שכל מה שמתרחש בעולם הוא תוצאה של מעשינו, של התקרבותנו אליו, או חלילה התרחקותנו ממנו. כוחה של אמונה בניגוד לתפיסות השטחיות הוא לא בידיעה שיש איזשהו כוח גדול, אלא בידיעה של הכוח הזה שלי כאן במציאות יש את הכוח להשפיע על מה שיקרה. ואם קורה רע חלילה, או קורה טוב, זה לא מפני משהו חיצוני שמתרחש, אלא זה משהו שקשור אליי. הידיעה הבסיסית הזו היא המדרגה הגדולה של הסימן. יותר מן המדרגה שבה ראו ושמעו מפי הגבור. הכוח של ישראל לשמוע מפי הגבורה, ואחר כך לבוא אל משה ולהגיד, עד כאן. אנחנו לא זכאים לזה יותר. אנחנו מבקשים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא על פי מעשינו, זהו הכוח הרוחני הגדול שלי. זאת מהפכה שלמה בסיסה. ישנו מדרש נפלא, ילכו שמעוני בתהילים, אמר אותו על פה, מדרש על המזמור, מזמור שיר ליום השבת, שם פסוק, כי שמחתני השם בפועליך, במעשה ידיך הרמם. עושה שם המדרש על רבי שמעון בן חלפתא, שהגיע לעניות מרודה. בערב הפסח לא היה להם מה לאכול. ואשתו של רבי שמעון בן חלפתא פונה אליו ובוכה ואומרת לו, אפילו כסף לקמח אין לך. אין לו מה לענות. וכך הוא רואה אותה יוצאת אל החצר, אז בישלו כולם בחצר ביחד, ולוקחת סיר, שמה בו מים ומבשלת כדי שהיא תיראה כאילו היא מבשלת עם כולם. ומהמים יוצאים עדים. שמעון בן חלפתא נשבר בקרבו ויוצא מחוץ למדינה ומתפלל. ואז, כך מספר המדרש, יוצאת יד מן השמיים, מדרש פלאי, יוצאת יד מן השמיים ונותנת לו מרגלית טובה. הוא לוקח את המרגלית הזאת, מוכר אותה בזהוב אחד, קונה בזהוב הזה את כל צורכי החג שהוא צריך, מגיע הביתה ואומר לאשתו, יש לנו לאכול ולהוציא. היא אומרת לו, מאין השגת? הוא לא רוצה לגלות. היא אומרת, נשבעת אני שאיני נהנית מזה עד שתאמר לי מאין השגת. ולרב שמעון בן חלפתא, כך וכך היה המעשה. שמעת את זה אשתו ואומרת לה את המשפט, ואומרת לו את המשפט הבא. וקיבלת עליך? הסכמת לקבל את המרגלית? וקיבלת עליך מלהיות נהנה מדבר שמתוקן לך לעולם אחר? אתה לא מבין שאתה משלם זה על החשבון? לך תאחזר את המרגלית. איך מחזירים? ספר המדרש, הלך רב שמעון בן חלפתא, החזיר את הזהוב, לקח את המרגלית, החזיר את כל האוכל, עמד והתפלל וחיכה, ויצאה יד מן השמיים ונטלה את המרגלית. מסיים המדרש, והנס השני גדול מן הראשון. ששמע זה רבינו, רבינו זה רבי, היה אומר לבקש שתירד לי מרגלית בכל המשך. לבקש שתחזור לשמיים לא הייתי. זאת המדרגה הגדולה. המדרגה הגדולה היא לא לבקש מן השמיים שיתרחש ממת, ועל ידי זה אני אכיר במצב אמוני מסוים. זה פשוט. המדרגה הגדולה היא לדעת שזה צריך להיות רק לפי המעשה שלי. אם לפי המעשה שלי לכאן זה עוד לא מתאים, אלא לעולם אחר, אז אני צריך להתפלל שתצא יד מן השמיים ותיקח את המרגלית לבני. שרבינו אומר לעם כולו, תישארו במדרגה הזו של אש מן השמיים. והעם אומר לו, אבל אנחנו לא יכולים. ואז זה מסתיים לכאורה במצב עצוב, שובו לכם לא עליכם, ורק אתה פה עמוד עם הדין. אבל מכאן זכו לנביאים. זה ההבדל המהותי בין נביא לבין להבדיל מגלי העתידות. תפקידו של הנביא הוא לא לספר מה יהיה. תפקידו של הנביא הוא להגיד מה צריך לעשות. תפקידו של הנביא הוא לזהות את הפער המוסרי בין מה שאני בפועל לבין מה שהיה יכול להתגלות אילו עולם המעשה שלי היה מתוקן. שמעמיקים, זאת היא מצוות תמים תהיה אימא של מי. הרמב"ן, תחילת העמוד, מגדיר את המצווה הזו בספר המצוות. הוא חופק על הרמב"ם וטוען שזאת מצוות עשה בפני עצמה. ומהי המצווה? נראה רק חלק מהדברים. שנאמין שכל הבאות תהיינה אלינו כפי התקרבנו לעבודתו. כעניין שהבטיח אל דרך הגויים אל תלמדו, ומאותות השמיים אל תיחתו, כי ייחתו הגויים מהם. וצריך להקשיב פה לתביעה המוסרית, ולא רק חשש מהבעיה של המעוננים והמחשבים והקופלים, ואותו רמב"ן שאומר, אל תתחסו ותגידו שאין כוחות כאלה. יש! הסכנה הגדולה היא אחרת. הסכנה הגדולה היא שהאדם משחרר את עצמו מהאחריות. הידיעה הראשונית שקובעת את עולמו של המאמין היא שהוא בעל כוחות, אבל זה יכול לקרות רק כשהוא תופס שהוא גם קטן מספיק כדי להיות זקוק כל הזמן להתקרב אליו. שילוב מופלא. הוא לא בעל כוח מגי, הוא בעל כוח מוסרי. הוא יכול להרוס ויכול לתקן, כי עליון לא תצא הרעות והטוב. מה יתאונן אדם חי, גבר על חטא? חפש דרכינו ונחקורה ונשובה. בפסוקים האלה עסקנו ערב תשעה באב. זה הפירוש של תמים תהיה. שנאמין שכל הבאות אלינו תהיינה כפי התקרבנו לעבודתו. וממשיך הרמב"ן. שנצטווינו להיות ליבנו תמים עמו יתעלה. והוא שנאמר תמין תהיה עם השם אלוקך. בעניין הצוואה הזאת שמייחד לבבינו אליו לבדו, ושנאמין שהוא לבדו עושה כל, והוא היודע אמיתת כל עתיד, וממנו נדרוש הבאות, דרך מנביאיו ומאנשי חסידיו. לימור, דווקא מפני שאני מאמין בו, ואני מכיר את קטנותי, אני גם יודע מאידך שאין שום כוח אחר בעל שליטה, כי הכל חוץ מיראת השמיים, ולי במעשיי יש כוח לשנות. משנה את כל התפיסה, את כל ההסתכלות, גם את ההסתכלות החינוכית זה משנה. נחזור עוד רגע לרמב"ן. הגמרא קובעת את זה בכלל, במסכת שבת. כלל ידוע שנקרא אין מזל לישראל. זה נשמע משפט לא טוב. אבל הפירוש של המשפט הוא אין מזל שגורם שום דבר קבוע לישראל. מה שיקרה בישראל הוא הכוח של המעשה שלהם. הם יפלו על פיו, חלילה, או יקומו על פיו. הגמרא אומרת את זה במקור הבא, מתחת הרמב"ן מימין, עוד מעט נחזור לרמב"ן. היא אומרת כך, אני אקרא את הגמרא כולה שם. והפרב סבר אין מזל לישראל. ואמר רב יהודה אמר רב, הגמרא מביאה המון המוראים, עמוד וחצי, של כל מי שאמרו אין מזל לישראל. ואמר רב יהודה אמר רב, מניין שאין מזל לישראל? איפה יודעים את זה? זה מתחיל בהתחלה. שנאמר ויוצא אותו החוצה. אותו הכוונה היא את אברהם אבינו. אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. מה זה ויוצא אותו החוצה? אמר אברהם ריבונו של עולם. בן ביתי יורש אותי. הנה בן ביתי הוא דמשק אליעזר. אתה אומר לי שעוד מעט יהיה לי זרע וממנו יצא. בן ביתי יורש אותי. אמר לו לב. כי אם אשר יצא ממעך, אמר לפניו ריבונו של עולם, הסתכלתי בהסתגננות שלי, ואיני ראוי להוליד בן. אני יודע, אני מכיר את המציאות, אני מודע למציאות. מה התפקיד של האבא הראשון בהיסטוריה? ויוצא אותו החוצה מהפשט, אמר לי, זה מהסתגננות שלי, שאין מזל לי. זה הפירוש ויוצא אותו. כל עוד יש איזשהו כוח בעולם, שמבחינתך יש לו משהו אחד קובע, יש עוד גם באמונה. כל עוד יש איזשהו דבר בעולם, שהוא לא גזר השם, שאתה לא מבין שאתה עם יראת השמיים יכול לשנות אותו, אתה לא תופס את הכוח הגדול שלך. זה הפירוש של תמים תהיה. אגב, מה מצטווה אז אברהם אבינו? יתהלך לפניי ויהיה תמים. תהלך לפניי ויהיה תמים, הוא מצטווה בשעה שהוא מצטווה על המילה. מי שתופס את התמימות תופס שלא רק על המזלות הוא יכול לשלוט, אלא גם על יצריו הוא יכול לשלוט, גם על גופו הוא יכול לשלוט, גם על מצבו הוא יכול לשלוט. כדי להתהלך לפני אתה צריך קודם כל להיות תמים. אין שום כוח בעולם שיכול לשנות משהו אם אתה במעשיך רוצה שזה יהיה אחר. זה מהסתגנינות שלך שאין מזל לישראל, והוא ממשיך הקדוש ברוך הוא, מהי דעתיך? למה הגעת למסקנה שאין לך בן? בקיץ צדק ומערב? כי אתה הרי קשור לכוכב שנקרא צדק. אגב, זאת אחת ההוכחות של הרמב"ן שחז"ל מעולם לא אמרו שאין כוכבים ואין כוחות. יש! אבל הציווי הוא לדעת שאין להם כוח שלטוני. כי ליראת השמיים שלי יש את הכוח שיקבע מה יקרה לו. מה הבעיה שהצדק, הכוכב נמצא במערב? חשי מסביר שם שבמערב יותר קל, לכן אין לך את היכולת במזל בצורה כזאת, אחרת לא חשוב. מהתנא ומוקנין עלי במזרח. שכחת שאני יכול גם להזיז אותו ממערב למזרח? זה בדיוק הרמב״ם, יש צדק, יש כוכב, יש כוח. אבל התפקיד שלנו הוא לצאת החוצה מעל. כתוב שם הממשיך, זה לא רק צא מהצטגנינות, כתוב ויוצא אותו החוצה. אבל הפסוק שם אומר, ויאמר הבטנה השמיימה וסתור הכוכבים. אומרים חז"ל, הזכרנו את זה כבר פעם, הבטנה השמיימה, אין הבטה אלא מלמעלה למטה. פונים אל הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו של עולם, הבט משמיים וראה. מה פירוש הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם מלמטה, הבט מהשמיים? אלא העלה אותו מעל הכוכבים, ואמר לו, הבט מהשמיים למטה, וספור הכוכבים. אתה רוצה להתחיל להבין את ההיסטוריה שלכם? תתחיל להבין שאתה בחוץ. מעל הכוכבים. הגמרא ממשיכה שם את זה ממקור חינוכי. כי הרי לכל הרעיון הזה יש נפקמין החינוכית עצמם. ומדרב נחמן בר יצחק נמי אי מזלי. והסיפור הבא של רב נחמן בר יצחק גם אפשר ללמוד שאי מזלי ישראל. מעט פעמים, מאות פעמים, לא כל כך מעט בעצם. הגמרא מספרת לנו על כישלונות של המוראים, של תנאים. הנה דוגמא. דהימי דרב נחמן בר יצחק, אמו של רב נחמן בר יצחק, אמרי לה קלדאי, אמרו לה הקלדיים, קרי החוזים בכוכבים, לך! כאן בהבה, הבן שלך יהיה גנב, ותכונת יסוד אצלו. מה היא עשה? לא שבקתי גילויי ראש. לא נתנה לו לזוז בלי שהוא מחצה את ראשו. חלק גדול מן הפוסקים מוצאים פה את המקור לכיסוי ראש של כיפה, של דברים. לא שבחתי גילויי ראש. מה זה קשור? אמרה לו, קסי ראש, קפה את ראשה. נהייתי בסייבי הלך אימת הדשמה. כדי שתהיה עליך אימה שמיים. ובא אירחנו, ובקש רחמים, שלא תיפול ביצר הזה. וכך הייתה אומרת לו שנים, האימא. לא הווה ידע מייקה אמרה לי. הוא לא יודע מה היא רוצה ממנו כל החיים. אבל אימא שמה לו כיסוי, לפי הפרשנים היא שמה לו עוד כיסוי. כולם הלכו עם כיסוי אחד, היא שמה לו עוד כיסוי. יום אחד, יתים, כגרית, סופי דיקלה, ישב ולמד מתחת לדקל. ובהמשך מסתבר שזה לא היה מתחת לדקל שלו. ישב ולמד מתחת לדקל. נפל גלימה מגילבי רשת. נפלה הגלימה מעל ראשו. דלי עיני, הרים את עיניו הוא לדיקלה, הרים את עיניו לדקל. אלמי שטרי, פתאום תקף אותו יצר שהוא לא הכיר בכלל. סליק עלה על הדקל, פסקי לכיבורה בשיני. תיאור בלתי רגיל. הצליח בשיניים שלו לחטוף את כל ענק של תמרים. מהדקל לא שלו. תיאור חינוכי, קטן. שהמגמה בו היא כל כך פשוטה. בטח שיש איזושהי תכונה קשה שיש בך. אבל יש גם לחימה של רב נחמן בר יצחק כוח יותר מלכל הכוכבים והכלביים. היא אומרת לו לעשות שני דברים. תשמור על עצמך ותתפלל לו לך. הידיעה הזאת היא הפירוש של תמיד יהיה עם שלו. והבנה אחרת לגמרי מהבנה. תמיד תהיה פירושו שלם תהיה עם השם אלוקיך, או שלם תהיה בירעת השם אלוקיך, כמו שאונקלוס מתרגם, שפירושו אתה לא תראה משום דבר אחר. אין שום דבר אחר שיפריע לך להיות שלם עם השם אלוקיך. מה שיקבע את הכל הוא מעשיך. אגב, לפני שנחזור לרמב"ן ובוא נסיים, הערה מרסקת, העיר המשך חוכמה, היא קשורה לדברים שבהם פתחנו. שאלנו הרי בין השאלות בהתחלה, למה חוזרים עכשיו לפרשת נביא שקר? עכשיו אני מבין למה חוזרים לפרשת הנביא. כי הנביא בא כתוצאה מהיטיבו אשר דיבר. ומה רוצה המצווה של תמים תהיה עם השם אלוקיך? שתדע שהכל תלוי ברמת המעשה שלך. ורמת המעשה שלך היא זו שתגרום לזה שהכל בידי שמיים חוץ מירא שמיים. ומתי זכיתם לרמה הזו שאמרתם ריבונו של עולם, מה שאנחנו לא זכאים אנחנו לא רוצים בצורה הזו, שאנחנו נעשה על פי זכותינו, על פי מעשינו, על פי התקרבותינו אליו. הכל טוב, נשארה לנו שאלה אחת. מה מחפשת פה הפרשה של נביא שקל? של נביא שאומר ללכת לעבוד אלוהים אחרים, למה לא דיברו על זה שם? עיר המשך חוכמה, אגב היום ד' אלול הוא יום הזיכרון של אדם, עיר המשך חוכמה היא אהבה גירונית. הוא אומר, נתנו את ההלכות האלה מקודם ולא הבנו מה הקשר. הוא אומר, כל נביא, אם הוא נמצא, הוא אומר לך, נזכרנו, עבירה לשעה, כמו אליהו בהר הכרמל, חייבים לעבור. חוץ ממה, עבודה זרה. שואל המשך חוכמה, למה? מסיבה פשוטה. ממי שמעו שאסור לעבוד עבודה זרה? מפי הגבורה. אנוכי ולא יהיה. את זה נביא לא יכול לשנות. כל מה ששמרו מפי משה, את זה יכול לשנות נביא. מה ששמרו מפי הגבורה, נביא לא יכול לגעת בזה. לכן אם אמר נביא שצריך לעבוד עבודה זרה, זה לא יתפוס, כי שמרו את זה מפי הגבורה. ממשיך המשך חוכמה וזו פילוסופיה עמוקה. אילו היו בני ישראל בהר סיני מקבלים את הכל מפי הגבורה, לא היה לנו כוח לחדש שום דבר. את כל הכוח שלנו לחדש בעולם לא היה לנו. הכוח הזה נוצר רק מפני שמי שמעביר את הכל הוא משה. אז אם הגיע נביא מקרבך מאחיך כמוני, שאומר שעכשיו צריך לעשות אחרת, אז יש לו כוח כמו משה. אבל אם יבוא נביא ויגיד שעכשיו צריך לעבור על פי הגבורה חלילה, זה לא יכול להיות. לכן המשיכו את פרשת נביא השקר. המשך חוכמה נמצא בתחתית העמוד בשתי שורות. וזה היה היטיבו אשר דיברו. אם היו שומעים הכל מפי הגבורה, לא היה יכול אליהו לטבוח בהר הכרמל ושאר הנביאים. שום דבר אי אפשר היה לעשות. המשך חוכמה קורא לזה באחד המקומות, שבזכות זה שישראל אמרו, דבר אתה עמנו ונשמע, לנו נשארה בחירה חופשית בתורה. אנחנו יכולים על פי מעשינו, על פי הבנתנו, לחדש, לשאול, לברר. נחזור לדברי הרמב"ן ובהם נעמוד. והמצווה הזו, מצווה אברהם אבינו כאשר בא לכרות לו בוט, לתת לו זרע, אמר, תתהלך לפניי ואהיה תמים. מפני שהיה הוא עליו השלום יסוד האמונה והחולק על הקסדים שהיו מייחסים הכוחות כולם לשמש, לירח ולכוכבים, והוא ראה שיש עליהם יוצר ומנהיג, והוא עוד להתהלך לפניו ולהיות תמים עמו, ולא ייתן בליבו שיהה בזולתו שום אמת. עכשיו הפשט של הפסוק, תמים תהיה עם השם, פירושו שלם תהיה עם השם. והנה הפשט, אם יש לעוד משהו בעולם כוח, כלומר שאתה לא שלם לגמרי עם השם אלוהים, יש לך עוד משהו אחר אלוהי בעולם חליל. ברגע שמשהו בעולם הוא בעל כוח אחר, מעוננים, קוטנים, מחשבים, צבע האדם לדעת את העתידו. ואנחנו חוברים לשאלה שבה פתחנו. בטח שיש קוטנים בכל מקום, שאלנו למה זה בא בפיק שאתה בא אל הארץ. כי כשאתה בא אל הארץ ויוצא מן המדבר, אז באופן טבעי, כשהאדמה לא נותנת את הפירות שלה, כשהגשם לא יורד, אתה באופן טבעי זוקף את זה לכל מיני כוחות טבע. אתה באופן טבעי זוקף את זה לכל מיני מציאויות חיצוניות. אבל התפקיד שלך הוא לדעת שכשאין גשם, זה כי בבעיה עם שמוע תשמעו לא היית. זה תפקיד חינוכי. זה התפקיד שאתה בא אל הארץ. התפקיד הזה חוזר משה רבינו הרבה מאוד בספר דברים. בפרשות שלא עסקנו בהם בשבועות האחרונים, הוא חוזר ואומר ומדגיש את ארץ ישראל. הוא משווה את ארץ ישראל לשני מקומות מנוגדים לה. הוא משווה אותה למדבר, והוא אומר שבמדבר היה ניסיון גדול. איזה ניסיון היה במדבר? מן. ומן ענותך לנסותך, ויתן לך את המן. שבארץ ישראל, בניגוד לארץ ישראל, יש משהו אחר. לא כארץ ישראל היא ארץ ישראל, כך אמרנו בפרשת עקב. בארץ ישראל יש נילוס, אבל בארץ ישראל יש עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר, למטר השמיים תשתה מים. מי שמעמיק, עניינה של ארץ ישראל הוא כי אתה בא אל הארץ של כאן. במצרים יש דבר אחד, אף פעם לא חסר מים, כי יש מילים. להגיע למים זה לפעמים קשה מאוד. אם אני גר בהר ואני צריך לרדת לנילוס, אז צריך לסחוב את המים. המים לא מגיעים אליי למטר השמיים. אבל יש מים כל הזמן. במדבר יש ניסיון אחר לגמרי, קוראים לו מן. איזה מין ניסיון? זה טענו, כל בוקר יש לך אוכל. ומי שיעמיק קצת, הניסיון הוא קשה בצורה נוראית. נראה מישהו מצליח ללכת לישון כל לילה, בלי שום דבר במקרר. בבוקר, אם ירצה השם יהיה אוכל. אם לא, יום יום, 40 שנה. ויהיה, מי אמר? היום. במדבר אתה לא יכול לא להרגיש את הקודש בו. כל לילה אני הולך לישון בלי כלום, בבוקר עם המן שמתאים לי. במצרים אתה כמעט לא יכול כן להרגיש את הקדוש בו. כל הזמן יש לי מן. תמיד. במה תלויה השאלה אם המים יגיעו אליי או לא? בכוח שלי לסחוב את הדליים לארץ. בארץ ישראל יש מקום באמצע. המים ישקו את השדה רגיל. הם יגיעו אליך לא בכוח הדליים שאתה תוביל מהנילוס. אבל הם ירדו מן השמיים רק אם אתה תהיה מתאים לזה שהם ירדו מהנילוס. זה הניסיון של ארץ ישראל. כי אתה בא אל הארץ, אין שום כוח אחר. מצד אחד הכוח שלך הוא עצום, ארץ, קרקע. מצד שני הכל מותנה במצר השמיים. וכל מה שלא מותנה בתפילה שלך למצר השמיים לא ירד בה. תמים תהיה עם השם אלוקות. נסיים את הדברים של הרמב״ם. מי שהיה הוא עליו השלום ליסוד האמונה והחולק על הכספים שהיו מייחסים הכוחות כולם לשמש לירח ולכוכבים. הוא ראה שיש עליהם יוצר ומנהיג. והוא עוד להתהלך לפניו ולהיות תמים עמו. ולא ייתן בליבו שיהה בזולתו שום אמת. ואל יסתכל בעניינם כלל. עם דעתו שיוצרו מנהיג גם אותם. אלא יהיה ליבו אליו לבדו יתעלה. הוא המצווה אותם והמשנה מערכתם כרצונו. בעניין שאמרו, תן מאית הגמילות שלו. אותו השפת אמת, אומר כמה מקומות, תחילתו של חודש אלול שאנחנו נמצאים בתחילתו, שאלול הוא ראשי תיבות. אנחנו מכירים הרבה ראשי תיבות של חודש אלול. אני לדודי, לדודי לי. שפת אמת אומר שמקובלים עליו ראשי תיבות נוספים. ישנו פסוק, אנחנו אומרים אותו כל יום בתפילה, במזמור לתודה. דעו, כי השם הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצאן מרעיתו. לכן בואו שעריו בתודה, חצרותיו ויתילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב השם לעולם חסדו והדור ודור אמונתו. איך כתוב שם בפסוק? הוא עשנו ולא אנחנו. טוב שאין לפנינו ספרים, כי עכשיו אפשר לראות שצריך ישר להבין את זה גם באלף וגם בבא. אפשר להבין הוא עשנו ולא באלף אנחנו עשינו את עצמנו. כמו הרבה תפיסות אחרות בעולם. לי יאור ואני עשיתים. כך טוען פרעו במצרים. ולשאר להסביר בבב. הוא עשנו, ולא בבב, שלא אנחנו. מה נכון? כל מי שזוכר, זוכר שיש שם כתיב וכרית. הכתיב הוא באלף. הוא עשנו, ולא אנחנו עשינו את עצמנו. הקרי הוא בבב. הוא עשנו ואנחנו שלו. אין זה הזמן להיכנס לכתיב וקרי, אבל מי שיעיין תמיד כתיב וקרי קשורים אחד לשני. הכתיב הרבה מאוד פעמים, וחושבים בעומק, הוא הדרך להגיע אל הקרי. כולם מכירים. אל תקרי בנייך אלא בוניי. היעד הוא הבניין, אבל אי אפשר להגיע לבונייך בלי הכתיב של בניי. לך נראה שבניך קטנים, הם לא בונים, הם מקבלים. אתה טועה. אל תקרי בנייך אלא בוניי. אומר השפת אמת, זה הפשט בפסוק. כדי להגיע לזה שאנחנו נהיה שלא בבב, צריך קודם כל להגיע לידיעה שאנחנו בעיני עצמנו לא באלף. לא אנחנו, אלא הוא. אנחנו מבוטלים כלפיו. הוא עשנו. שלשום דבר מאיתנו אין כוח עשייה חוץ מלו. לא אנחנו. ורק אז אפשר להגיע ללא אנחנו בבד. אומר השפת אמת, זוהי כל העבודה של חודש אלול. שידע האדם לבטל כל כוח חוץ מן הכוח שלו, ורק אז יוכל להיות שלו. הזכרנו יותר מפעם את הרב סולובייצ'יק בצד שמסביר את הכל נדרי הנפלא של ערב יום הכיפורים. פתיחה ליום כיפור היא בקשה, ריבונו של עולם, יותר מדי דברים אני רואה בעולם כדברים שאני מחויב להם. נדרי, אסרי, חרמי, יותר מדי דברים בעולם אני זוקף להם כוחות שאני מחויב להם. מדי פעם חלילה הכוחות האלה יכולים להפוך להיות אלוקיים, סליחה, אלוהיים לגביו. יש לי בקשה, ערב יום בנדרנה ובנסבנה יהיו שביצים, שביצים ותהילים ומבוטלים, תהיה זה לא אנחנו אחד גדול ואז. והכוח היחיד שאני אהיה קשור אליו יהיה אתה. ואז יהיה לי כוח של לא אנחנו בזה. אלול היה אומר בעל השפת אמת בדרך החסידות, הם ראשי תיבות. אנחנו לא באלף, ואז ואנחנו לא בבת.